האמת היא שהרד ברשות הרב אמר דאטרה, הרב יוחנן תאם את זה עם הצוות שלי, לו אני הייתי יודע אז הייתי מסרב. אני לא חושב שאני צריך לתת, שאני מקסימום יכול לשבת לשמוע שיעורים, לא לתת. אני רוצה, מבטיח לא לחדש שום דבר, באמת אני לא חושב שאני ראוי. אני רוצה אבל, אחרי שזה כבר נקבע, ללמוד ביחד פסקה, חלק מפסקה, אולי אחר כך עוד משהו, מהדברים של הרב ביום הזה, שנדמה לי שיש להם ערך גדול, יסוד מאוד גדול בציבוריות הישראלית של היום. והדברים כמובן מתחברים לפרשיית השבוע שלנו, שבא אחרי עבודת סור מרע בפרשה הקודמת. כמה זמן יש לנו, הרב יוחנן? מה? הרבה זמן. אחרי עבודה של סור מרע בפרשה הקודמת, של עיבוד עבודה זרה, וחלילה אם יש פינות כאלה שמתעוררות בעם ישראל, אז איך עוקרים אותן, מגיעים אל עשה טוב בפרשת שופטים, ומייסדים את מוסדות השלטון של מדינת ישראל, של עם ישראל, שכידוע מורכבות מסנהדרין ומלך ונביא וכהונה, והרבה עיון להבין את התפקיד ואת המשבצת שכל אחד מן המרכיבים האלה, ואת מערכות יחסי הגומלין ביניהם. אבל מאוד ברור שכשמגיעים אל העשה הטוב של פרשת שופטים, אז הבסיס נמצא בהעמדת הנהגה במערכות השלטון. פרטים הרבה יש, והם שזורים לכל אורכו של ספר דברים. כפי שאנחנו יודעים, חלקם חדשים, חלקם ברובם חוזרים על עצמם, עם הדגשות. אבל באים לארץ ישראל, הדבר המרכזי הוא לייסד את ההנהגה. ופה אני רוצה לקרוא פסקה, הרב לא כותב את זה במפורש, באורות התחייה פסקה ד', ממש בהתחלה, פסקה ידועה, מפורסמת מאוד. הרב לא כותב את זה, אבל נדמה לי שהרב בפסקה הזו מתמודד עם טענה מאוד חזקה, שיש בה המון שכל, של היהדות החרדית שסרבה להצטרף ולהשתתף במפעל התחייה הלאומי בתנועה הציונית. אז אני אקרא ברשותכם, ככה למדתי מאבי מורי, שאבא שלי תמיד שאנחנו לומדים, אז קודם כל קוראים את כל הפסקה, ואחר כך חוזרים, אז אני לא אקרא את כל הפסקה כי זה ארוך, אבל אני אקרא ברשותכם איזה שני קטעים ברצף, ואז נסביר אותם בעל פה. כך כותב הרב, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. מידת החסד והענווה הממתקת את כל הדינים ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה היוצאת מתוך בינה אלוקית עליונה ותחופה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוקית והחיים האלוקיים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכיה המעשיים, ולכל חרדה פנימית שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה ומהווה את אידאליה, עושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. בייחוד באומתנו, כותב הרב, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה היא שהיא הרבה, הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה, הוא בסיס נשמתה. יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה מעשית, תמעט את מעיינה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה, שמה כל מה שיוסיף היישוב תיקון יוסיף השכל חורבן, ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית האנרגיה. והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והרוחניות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. על כן היא צריכה להעמיד חסידים גדולים, מיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימהן. הם, העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם, על כן אינם חרדים כלל מפני מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה, מפני התרדה של העבודה המעשית. ואז הרוחניות החיובית מתפלשת מאליה באומה, וכו' וכו' וכו'. כן, היחידים האלה הם שליחי ציבור, נושאים בליבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה, והאומה מכרת בהם, מערכת יחסים דואלית, את המקום המכובד לנכסי היותר יקרים, ועל כן הם מכבדתם ומתיירה מאמירת הרוממות, וכו' וכו' וכו', ותכף נקרא את הסוף. אמרתי קודם, נדמה לי שהרב מתמודד עם שאלה טובה מאוד, קושייה מאוד גדולה למפעל הציוני. במציאות אידיאלית של עם ישראל, אנחנו בנויים ממרכז ופריפריה. יש מרכז רוחני גדול של קדושה, של קרבת אלוקים, של השראת שכינה, יש בית מקדש, יש כהונה, יש את החלק בעם שתפקידו לשמר כל הזמן את הקשר לריבונו של עולם. והמרכז הזה מאפשר לפריפריה כולה, מאפשר לעם כולו לשלוח את ידו בכל מרחבי העשייה של החיים. צריך להקים מדינה, צריך צבא וכלכלה וחקלאות וטכנולוגיה. לא כל האומה כהנים, ולא כולם תורתם אומנותם. אז מה עושים? איך דואגים שהבעל הבית הפשוט, שעובד לפרנסתו ולתיקון העולם, הוא משרת בצבא, איך דואגים שהוא לא הולך לאיבוד? שהוא לא נשחק, שהוא לא שוכח, שהוא לא מתנתק מהקדושה ומהקשר לריבונו של עולם? מאוד קשה. תמיד אומר שאחת החוויות שלי, מאוד קל להיות ירא שמיים שאתה בחממה של הישיבה. תפילה זה תפילה, ותורה זה תורה, ומצוות זה מצוות, והאווירה כולה היא כזאת, אתה אחר כך יוצא אל החיים. איך אתה משמר את החיבור לנקודת הקודש? איך אתה לא נשחק? אז במציאות מתוקנת של עם ישראל במעמדו, יש בשביל זה בית מקדש. ויש שבט של כהנים שהוא לא עובד. שבט לוי, והוא מפוזר. ויש כמובן מערכת יחסים הדדית. אנחנו מגדלים את הכהונה, מייקרים אותה. כשיש יחס של כבוד, יש פתיחות נפשית פנימית לקבלה. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, אריכות ימין במובן הרוחני, יכולת להעביר אל הדור הבא את החינוך ואת הערכים, בנוי על יחס של כבוד. אם הכל בגובה עיניים, אז מה יש לי לקבל ממך? אבל אם אני מכבד את ההורים, אני פתוח לקבל מהם. אז אנחנו מכבדים את הכהונה, ואנחנו מפרנסים את הכהונה בכבדה למתנות כהונה. ונוצרת מערכת יחסים הדדית, שבה הכהונה עם בית המקדש במרכז, היא שומרת לנו על קרבת האלוקים שלנו, ואנחנו מחוברים אליה, ואז יכולה האומה כולה באמת לעסוק בענייני העבודה החומרית, בלי ללכת לאיבוד. זה נהדר, אגב, זה היה החידוש לבעל שם טוב. זה המבנה של החצר החסידית. אצל הליטאים, מי זה יהודי טוב? אברך בישיבה. בעל שם טוב וחידש, אפשר להיות בעל הגולה, ולהיות יהודי טוב. איך עושים את זה? איך לוקחים את העגלון, את החקלאי, את איש עמל הכפיים, את איש העסקים, ושומרים עליו יהודי טוב מחובר לקדושה, בונים את החצר החסידית, שמי עומד במרכזה? הצדיק, האדמור, ומי שביקר בחצר חסידית, היחס אל הרב הזה מלחס, סגן של אלוקים, מכבוד, בעירת הרוממות, אז יש נכונות לקבל ממנו. אז הוא איזה מרכז של תורה ושל קדושה ושל חיבור לריבונו של עולם במרכז החצר, והקשר הנפשי המאוד עמוק, המאוד פנימי בין החסידים לבין הצדיק, הוא כזה שהוא שומר להם על עירת שמיים שלהם גם כשהם עסוקים בכל משלח יד. זה לא יכול לעבוד אחרת. אמרו מתנגדי הציונות במידה רבה של צדק, אנחנו בעד להקים את מדינת ישראל. ברור שכשיבוא המשיח בעזרת השם, אז תהיה מדינה, ובמדינה צריך הכל. אבל בשביל זה צריך את המוקד הזה, בשביל זה צריך את ירושלים בנויה, ואת המקדש, ואת הכהונה, ואת הלוויה. איך אתם רוצים עכשיו שנבוא לארץ ישראל, ונקים במפעלים מעשיים, מבלי שיש לנו את המרכז הזה? אומר הרב, התשובה לזה, ובסוף הרב במשפט מאוד יפה, אהבו גודל החסידות הרדיקלית העליונה, הימצאותם של תלמידי חכמים, גדולי דור, חסידים עליונים, שמבצרים בתוכם פנימה את הכוח הרוחני של האומה. וכמובן, בניית קשר נכון בינם לבין החלקים השונים של האומה. ושוב, לא הערכתי וגם לא דייקתי כאן על כל מילה, כשנומדים הרב צריך לדייק בכל מילה. יש לדבר הזה השפעה סגולית. עצם העובדה שיש גרעין כזה של תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל, בארץ ישראל, יש לדבר הזה השפעה סגולית על המעמד הרוחני של האומה כולה. ויש גם את ההשפעה הנגלה דרך אותו יחס נפשי, דרך אותו חיבור שיש בין תלמידי החכמים אל האומה. בהמשך הרב באמת יש פסקה בתוך הפסקה הזאת על הכהונה, אז מאוד ברור שהרב מכוון, למעשה תלמידי החכמים הם סוג של חליף למבנה האידיאלי הזה של כהונה. ואז, ופה אני שוב, אני חוזר על כמה משפטים, משפטי מפתח. שימו לב אגב איך הרב פותח, הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ אורגני אנושי. צריך סבלנות בתהליכי, וצריך נחת ויישוב הדעת. הרב מדבר על החרדה, אבל כדי שתהיה לנו סבלנות, כדי שנוכל לבנות את מדינת ישראל בנחת ולא להיכנס לפאניקה מכל איזו תופעה רוחנית או חולשה, אז צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב אומה חסידי עליון וכו' וכו', בטוחה היא אז האומה בכוחה רוחני העצור ביחידי האלה, ועל סמך זה יכולה לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המעשים, בלי שום חרדה פנימית, שמה יתייבש לשדה ויחרב מעין רוחניותה. העיסוק החומרי בהחלט יכול לייבש את המעיין. אבל כשיש תלמידי חכמים גדולים כאלה, חסידים גדולים כאלה, והרב כמובן מתאר מציאות מוכרת לנו, מציאות הגיונית מאוד, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי של התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, אז נכנס מיד רטט פנימי, שמא התרדה המעשית תמעט את מעיינה. ואז הרב אומר, אנחנו יוצאים קרחים מכאן ומכאן. זה חצי חצי. החששות הרוחניים האלה מאוד לא משחררים אותנו לעבוד בנחת בעניינים המעשיים. יש איזו סתירה, איזו צרות עין כזו, אז העניינים המעשיים הם לא, אין להם את המבוע הרוחני שמחיה אותם, אז אנחנו עושים הכל מחצה. נכון? מתוך כך היא עושה את כל פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית האנרגיה, אז הרוחניות מתערפת מתוך הסיבוך החומרי. והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. הדילמה הזאת, נקיפות המצפון האלה, עסוקים בעניינים מעשיים עם נקיפות מצפון. שני הצדדים יוצאים נפסדים. ולכן הפתרון, כפי שאמרנו וקראנו, זה לבצר, צריכה להעמיד האומה חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, מבצרים את המעמד הרוחני של גדלות האומה בקרבם פנימה. והם יודעים את תפקידם, ויש פה, כמו שאמרתי, השפעה סגולית, וגם אותו היחס המיוחד, הם מכירים את סגולתם, והאומה מכרת בהם את המקום המכובד יותר לנכסי העיקרים, וכו' וכו'. הרב גם כותב, אחר כך אמרתי, הרב מעריך, אני לא רוצה עכשיו להעריך, על מעמדה ומקומה, על שאיפת ייסוד הכהונה, והרב כותב דברים פשוטים. רגע. לעשות את האומה כולה כהנת, ולא הדרגה, כולה חכמה ונזירת אלוקים, זה אי אפשר כעת לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים באמת עולמנו. אי אפשר שכולם יהיו תלמידי חכמים, שכולם יכבשו את ספסלי בית המדרש, אי אפשר שכולם יהיו כהנים, כי מה לעשות? צריך, נכון? חשמלאים ונגרים, וחיילים, וחקלאים, ואנשי עסקים, וסוללי כבישים. ולכן צריך את אותה השלמה הדדית. וכך מסיים הרב, אבו אומץ לדעה העליונה, לחסידות האלוקית הרדיקלית הרוממה. ותשימו לב בהפוך על הפוך, תנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית, שתתהלך ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חיה בארץ ישראל, ההולכת ופורחת, ואם הרב אמר את זה בתקופתו, אז כמה אנחנו יכולים להודות לריבונו של עולם, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולישועה מורגשת קרובה. ותשימו לב לחיבור, חסידות אלוקית רדיקלית רוממה. אני זוכר שבהלוויה של רב שמואל אוירבך, הלכתי להלוויה, ונזכרתי בפסקה הזאת. בכלל, העולם שלנו הרי כולו עולם של איזונים. זה קצת מזכיר גם את הפסקה על שלושת, נכון, הכוחות המתאבקים במחננו. היכולת של הרב להתבונן במציאות ולהבין איך דברים משלימים אחד את השני, אנחנו צריכים גם רב שמואל, זכר צדיק לברכה. צריכים קצת קיצוניות, קצת רדיקליות. זה משלים. כשיש רב שמואל כזה, אז אנחנו, אני, יכול להיות הרבה יותר חופשי לעסוק בענייני העולם הזה ולבנות את ארץ ישראל ואת מדינת ישראל מבלי חששות. וברוך השם, זכינו אנחנו, מתי המדרשות, תלמידיו, תלמידי תלמידיו של מרן הרב זצ"ל, גם כן לגדלות גדולה מאוד, גדלות דעה, חסידות רדיקלית עליונה. ועכשיו אני רוצה להגיד את הצד השני. קיומה של החסידות הזו, וברוך השם היא קיימת, זכה הרב באמת להעמיד בתי מדרשות, לייסד דרך, לגדל תלמידי חכמים עצומים, אבל היא נותנת לנו את הסבלנות, היא נותנת לנו את הגבורה לעבודה המעשית החברתית המדינית. אני אומר את הדברים בעדינות רבה. הרב כותב מפורש, אי אפשר לייסד אומה שכולה כהנים. לייסד אומה שכולה כהנים. החסידים הרדיקליים יודעים את תפקידם, אבל הם לא מצפים שכולם יהיו חסידים רדיקליים כמותם. הם מבינים את חלוקת התפקידים. וזה קו שצריך לשמור עליו. צריך סבלנות, צריך עין טובה, צריך קירוב, צריך הכרת הטוב, צריך לב טוב. כן, יש ערך לאיזה פינה כזאת גבוהה, עליונה, מוחלטת, שנושאת את האמת בשיא גובהה, וכשלעצמה היא לא מכירה פשרות. כי היא מבצרת את הכוח הרוחני של האומה בעצמה. אבל זה בעצמה. כלפי הציבור, היא מבינה שזה מה שנותן לציבור את הכוח כן לחיות את החיים המעשיים המדיניים עם הגמישות הנדרשת בהם. ועם הסבלנות, והתהליכים, והמורכבות, והפשרות. כשהרב אומר שאי אפשר לגדל אומה שכולה כהנים וכולה חכמים, זה לא רק טכנית, כי צריך מישהו שיפרנס. גם את זה אנחנו מכירים, נכון? הרבה עשו כרבי שמואל ועלתה בידם, וכרשב"י ולא עלתה בידם. ועמדו זרים וראו צונכם. לא יודע, אולי לעתיד לבוא. גם הרב כותב שזה אי אפשר, כעת לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהם את עולמנו. לפי הרמב"ם זה כנראה גם לא ישתנה, נכון? אין בין ימות העולם הזה לימות המשיח. אולי כן. אבל במציאות הנוכחית של העולם הזה אי אפשר, אבל אי אפשר לא רק טכנית, זה גם לא נכון מהותית, כי המציאות היא מורכבת, והיא דורשת את אותה סבלנות, את אותה גמישות, את אותו תמרון. אני בא מעולם פוליטי, עכשיו זכיתי לשבת בבית מדרש כמה שנים, וזה תענוג גדול, לשאת את האמת בשיא גובה, בלי פשרות, וזה מה שצריך להיות בתוך בתי המדרש. יורדים למציאות פוליטית, ושם צריך לתרגם את בית המדרש לעולם המעשה. ושם צריך לבוא בתוך מסגרות של אילוצים. אי אפשר להחזיק את האמת בשיא גובהה. בעזרת השם, הרב קרא מאורות התשובה, אני גם אקרא תכף פסקונת קטנטנה לסיום. כשרוצים להופיע את התורה במציאות, זה תהליך. וצריך להיזהר מלחשוב שאפשר לקחת את בית המדרש עם השאיפות הכי גדולות שלו והכי עליונות שלו והכי רדיקליות שלו וטוב שהם כאלה בתוך בית המדרש ולחשוב שהן יכולות כפי שהן בלי עיבוד, בלי טרנספורמציה, בלי לתרגם את זה למציאות מעשית, זה הרסני. החסידים האלה יודעים שהם עוצרים את רוח האומה בקרבם ולכן יש להם סבלנות למציאות מורכבת ולתהליכים. אתם יודעים מה, אני קראתי את זה כבר 3 פעמים השבוע, אני ברשותכם אעשה את זה שוב, עוד קטע קטן מאיגרת, רגע, איפה יש לי את זה פה, זה פשוט צילמתי, זה נתפס באוצרות הראיה, וצילמתי לי את העמוד, פגשתי את הרב, נכון, בבית אל, אז כבר קראתי את זה שם, אז הרב אולי שומע פעם שנייה, מקווה שהרב לא מקפיד עליי. דברים של הרב אפשר ללמוד גם 100 פעם. יש פה פסקה, מה? איגרת, אז היא לא נתפסה באיגרות, היא נמצאת באוצרות ראייה. לא זוכר באיזה קרח, מה? יהיה? טוב, שלח לנו. הרב כותב שוב, אני מקפיד ממש קטע קטן, לא רוצה להאריך, אני רוצה לסיים. כותב הרב ככה. אם בעקבת עד המשיך החוץ פייסגי, ואם כך היא מחשבת השם תמים דעים ברוך הוא בהצעתו העמוקה. כולנו מכירים את המשנה הזאת בספסותה על החוץ פייסגי, ככה קדש ברוך הוא קבע, יש לזה הרבה הסברים, אפשר וצריך להסביר את זה, אבל זה לא הזמן. דברים מופיעים בעולם דרך חוצפה. מה זה חוצפה? שבירת מוסכמות, פריצת דרכים, חדשנות, אומץ, עוז, שחיטת פרות קדושות, מרידה בפוליטיקלי קורקט. זה חוצפה. כותב הרב, אם ככה דברים מתגלגלים וחוצפה יסגה, לפחות תהיה החוצפה דקדושה לא נופלת בכוחה מהחוצפה הירודה. לא יכול להיות מצב שהחוצפה תהיה רק בצד אחד, שצד אחד יצעד עם הדגלים שלו ועם הערכים המעוותים והמסולפים שלו, והתורה תהיה רגועה ונחמדה ושלווה ושקטה. כותב הרב, אנחנו בשם השם נדגול, גם כן תכונת הדגליות, שנדגול זה להרים דגל גבוה, זה גם כן חוצפה. הוא מבאר מים חיים, מי תורת חיים, נשתה לרוויה, ואור אשר יאיר על ידינו על כל מחשקי העולם, ויראו כל העמים כי שם השם נקרא עלינו, וגם עזי פנים וחזקי מצח מבני פריצי עמנו עוד ישובו והתקרבו אל הקודש, ובשלום ובמישור, תשימו לב, החוצפה מביאה לשלום ומישור, ורבים נשים מאבון. אנחנו נקרב את עם ישראל ונביא אותו כשנרים את האמת שלנו בשיא גובה ונהיה חצופים, מה שמותר לצד השני. הרב כותב שהחוצפה דקדושה, אסור לה שתהיה ירודה מהחוצפה הזה. איך אומרים, פוק חזי, צאו החוצה, תראו את החוצפה, יש לנו עוד לאן לשאוף. גם בחוצפה שלנו. חוצפה זה יותר מאשר עזות. עזות זה, זה, זה אומץ. חוצפה זה גם פריצת מסגרות. זה מרידה מסוימת. זאת הדרך שכל העולם ידע ששם השם נקרא עלינו, וזאת הדרך שגם עם ישראל יחזור בתשובה. אבל, וזה אבל אדיר. כותב הרב ככה, אבל לא ברפיון ידיים ולא ביגון והנחה. לא בחרדות, לא בהיסטריות, לא בזעקות גוואלד וכינוסי חירום ופשקבילים ואסורים על הגדרות, ואנחנו לפני שואה רוחנית. מי שיודע שיש צדיקי עליון שמבצרים את המעמד הרוחני של האומה ויש לו סבלנות אל העבודה החומרית ומעשית, לא יכול להסתכל על מדינת ישראל של היום ולהיות כפוי טובה לריבונו של עולם ולחשוב שאנחנו לפני שואה רוחנית. אנחנו בהתפתחות עצומה והתקדמות עצומה חומרית ורוחנית בשתי הקומות של הגאולה. ותשימו לב, כי אם בעוז וגבורה, אבל שימו לב למשפט נפלא, מתוק ממש, בשמחת צדיקים ובעליצות קודש של ישרי לב. זה להיות חצוף עם חיוך. שמחת צדיקים ועליצות קודש של ישרי לב. אגב, זה בא, כן, כשהחוצפה היא חיצונית כזאת, היא מכסה על חוסר ביטחון, וזה, זה, זה, שהיא באה מתוך ישרות, מתוך ביטחון עצמי מלא, בנחת, בשמחה, בהארת פנים, לא במרירות, לא בחמיצות, לא בחרדות, לא ברפיון ידיים ולא ביגון והנחה, לא בכיתורים, לא להסתכל רק על הרע ועל השלילה, ולתקוף ולבקר כל היום. שמחת צדיקים ועליצות קודש של ישרי לב. חזקו ונתחזקה בחירי עם השם, ואז כל החיל אשר בלבבו יבוא אל דגלנו, וכולי וכולי וכולי. רציתי לסיים במשהו מאורות התשובה קטן, כבר אין לי זמן. נכון? יישר כוח. יש לי זמן לשתי שורות?
אני רוצה
בלי להסביר.
בבקשה.
רגע, אני אקרא שתי שורות, בלי להסביר, בכל זאת.
רוצה להזמין את הרב חיים פוגל.
אלול, אז רגע, רק...
דברי ברכה.
רק אני אקרא מילה. האומה שלנו תיבנה ותיכונן, תשוב לאיתנה, למכונות חייה כולם, על ידי מה שהאמוניות שלה, היראיות שלה, דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוקי שלה, יתפשט, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. וכל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בקול גדול, לכו ונשובה אל השם וכולי וכולי. אנחנו קרובים הרבה יותר ממה שזה נראה.
שקור. שקור.